סע, אני אתחיל אותה. המאורעות של העקירה מעוררים אותנו להפקת לקחים. ייתכן שבתקופה שבה עדיין אנחנו נתונים תחת הטראומה, תחת האבל, תחת הכאב, עדיין קשה להסיק מסקנות ולהפיק לקחים. ויחד עם זאת, הדחיפות של המאורעות, והייתי אומר, החשיבות העצומה של מה ש... של מהלך נכון בזמן הקרוב, זה מכריח אותנו בכל זאת להתבונן בדברים. כשבאה צרה לאדם, תמיד נשאלת השאלה, מה המקור? אז רגיל נאמר, אין מיטה בלא חטא, אין ייסורין בלא אבון, ואז יהיה נורא מפתה לחפש עבירות. עברו על ההלכה הזאת, או על ההלכה הזאת, דיברו בחזרת השץ, או לא נטלו ידיים לפני הסעודה, או כל מיני דברים כאלה. אבל ברור שההסברות האלה, עם כל מה שהן מעוררות לתשובה ומעשים טובים, הן שטחיות, משום שבסופו של דבר הציבור שנפגע הוא הציבור הצדיק ביותר בארץ. מכל מיני בחינות, קשה למצוא בהיסטוריה של עם ישראל, ציבור כל כך טהור, כל כך מוסרי. לכן לחפש עבירות בתחום השולחן ערוך, גם אם נמצא, עדיין לא הדבר הזה לא יספק את צמאוננו לתשובות. מוכרחים אנחנו לומר שהחיסרון איננו בתחום העבירות, אלא כמו שקרה ביוב. בספר איוב מתואר אדם שהוא צדיק בהחלט. ואף על פי כן באים עליו ייסורים, לא מפני עבירה שעשה, אלא כדי לשנות את זהותו. בסופו של ספר איוב, איוב איננו אותו אדם שהוא היה בהתחלה. מה שהוא התפתח בתוכו, בין היתר היכולת להתפלל למשל, אבל זה נושא שדורש מאיתנו ללמוד את ספר איוב, וזה לא הנושא שלנו כעת. אני רק רוצה להסביר שיש ייסורים שבאים על האדם על מנת להחליף את זהותו. כפי שהמהר"ל מפראג מסביר בהרחבה בנתיב הייסורים שבנתיבות עולם. ובכן, מה הן החסרונות של הזהות של הציבור המכונה שלנו? וכאן יש מקום לבירור חסר רחמים. החסרונות הם שלושה, והם שלושתם דבר אחד. החיסרון האחד בתחום הקודש, השני בתחום האומה, השלישי בתחום האדם. החיסרון בתחום הקודש הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ הזאת. בין היתר, בשביל שהקודש יתפשט על החול, להגיע לקדושת החול. מושג שהוא בלתי אפשרי בחוץ לארץ, הרב קוק מסביר באורות שבחוץ לארץ החול מטמא אותנו. ולכן מטבע הדברים ישנה איזושהי הסתגרות, איזושהי התכנסות פנימה שהיא מוצדקת, פחדנות קורא לזה הרב. כדרות ופחדנות שהם מוצדקים במהלך של גלות, משום שאנחנו צריכים לשמר את עצמנו. אנחנו רואים את התוצאות באמת בחוץ על הארץ במהלך ההיסטוריה, כל פעם שיהודים ניסו להתאחד עם התרבות הכללית, עם ענייני חולין, בסופו של דבר או הם או זרעם יצאו מכלל ישראל. אבל בארץ ישראל הדרבה מתגלה קדושה שבטבע. או כפי שהרם מסביר באורות הקודש, רז התנועות העכשוויות, זה מפני שהקודש שבטבע תובע את הופעתו, דרך הנורמליות של החיים וכדומה. וניתן לומר שהציבור הקדוש שלנו, במהלך השנים האחרונות, קשה לסמן בדיוק מתי זה התחיל, הציבור המכונה שלנו הרגיש פחד, קוראים לזה בשפה הפשוטה רגליים קרות, כשבאיזשהו מקום הרגשנו שהלכנו קדימה מדי ואנחנו מדברים דברים גבוהים והציבור איננו מבין אותנו. זה הגיע להסכמי קמפ דיוויד ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז נוצרה איזה מין החלטה לא מודעת, לא גלויה, אבל החלטה, שצריך עכשיו לכנס את הכוחות פנימה לתוך הקודש. לבנות בתי מדרש שבו העניינים יתבררו מבפנים דרך הלימוד. ואז אנחנו ניצור חברות, גרעיני חברה מקודשים שישפיעו באופן סגולי על האומה, אבל לא ייפגשו עם האומה. ואז עשינו בתוך הנפש שלנו ועדות קליטה. שבהם אנחנו ממיינים את עם ישראל, אנחנו ממיינים רעיונות, אנחנו ממיינים מרחבי חולין, ואנחנו חיים בתוכנו פנימה, מתוך מודעות אידיאלית ותיאורטית שאנחנו נתונים במהלך של גאולה כוללת, כשביסום העולם שהרב נדבר עליו הופך להיות מגמה פנימית נסתרת בתוך המאורעות. במילים אחרות, אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם את הארץ הזאת כדי שתקדשו את החול. אתם לא רוצים לקדש את החול, תחזירו לי את הארץ. כמה מטרים רבועים צריך בשביל ספרייה תורנית? לא צריך את כל גוש קטיף בשביל זה. בית מדרש של 100 מטר מרובע מספיק בצורך העניין. כלומר, הוא נגיד את זה לא בשפתו של הקדוש ברוך הוא, אלא בשפתו של העם. יש חלקים רבים של הציבור שציפו שתלמידי הרב קוק ישמשו בתור גורם למהפכה תרבותית, דתית, רוחנית. וכשזו לא באה, באופן תת מודע, אומר הציבור, אז בשביל מה באת? אני לא רוצה אותך. אני עוקר אותך. זה החטא הראשון. כשהגענו למצב שבו האדם נחשב ליותר קדוש אם הוא לא יודע אנגלית, יש איזו בעיה של נטילה מעצמנו את הכוחות שמאפשרים לייחס בריאליה של החיים. ואז נוצר ציבור שהופך להיות במהותו קדוש וחלש כאחד. ובחיים הפוליטיים, מי שחלש, מטוטה מן המציאות. וכפי שפעם אמר לי אדם חכם, מי שעושה מעצמו סמרטוט, יעשו בו ספונג'ה. החטא השני הוא הרחבה של החטא הראשון. והוא ההתרגלות למחשבה שהציבור המכונה שלנו בא להוסיף קדושה במדינה, אך איננו נוטל בה את הגה השלטון. וכפי שאמר רם אחד באחת המכינות, זאת גאווה לחשוב שהציבור שלנו יכול לנהל את המדינה. ואפשר להבין שאני חושב שהדברים, אני חושב הם די צודקים. כי ברגע שציבור מתרגל להיות נגרר על ידי קטר שאיננו הוא, אז הוא באופן טבעי הופך להיות ספציפי, להיות סקטוריאלי, דואג לאינטרסים מסוימים שהם הקצוות לישיבות וליישובים שלנו, וצורכי הדת שלנו. אבל אפסה ממנו המחשבה הכללית. כי ברגע שאדם מתרגל לזה שהוא צריך ליטול את השלטון בידיו, אז גם תחום ההתייחסות שלו המציאות משתנה. הוא מתחיל לחשוב איך מנהלים את האוניברסיטה, איך מנהלים את הכלכלה, איך מנהלים את חיי התרבות. זה הופך להיות תחומים שמעניינים אותו, ואז יש לו גם מה לומר בזה. ואז ממילא גם הציבור פונה אליו. אבל ברגע שאתה החלטת שאתה מתכנס בתוך הקודש פנימה, אז אתה הופך להיות, מה שתמיד אמרו על המזרחי, לקובע המזוזות של ההסתדרות הציונית. כלומר, אתם בתוך ההסתדרות הציונית תגידו מה שאתם רוצים, אני רק מבקש מכם, אפשר לקבוע מזוזה בבקשה? זה המחלקה לסיפוק צורכי דת. עכשיו, יש כמובן נסיבות היסטוריות שמצדיקות התנהגות כזאת. העובדה, למשל, שבמשך שנים רבות, תלמידי הרב קוק היו בקושי כמה עשרות או כמה מאות. ולכן לא הייתה ברירה במצב כזה, אלא להיות לפרשני המאורעות, להסביר את הגאולה. כי אנחנו לא המחוללים אותה. הקדוש ברוך הוא שלח לנו את עבדיו החילונים, שבתוכה מאירה סגולת ישראל, והם עושים את המהלך. מרוב התרגלות לכך שיש מצב של שליחות כזאת, שהקדוש ברוך הוא מטיל, על בן גוריון עבדו, אז שכחנו שבאיזשהו שלב האחריות צריכה לעבור גם אל הידיים שלך. עכשיו אפשר להבין עוד דבר בפחדנות הזאת. זאת פחדנות שנובעת מזה שאנחנו מפחדים להיות סקטוריאליים. אבל עד רבה, דווקא הרצון לא ליטול את השלטון, הוא ההופך אותך לסקטוריאלי. לכן, אחד הלקחים הגדולים הוא שהגיע הזמן שכהצבת מטרה לקיחת השלטון תהיה בראש, יהיה בתוכנית. עכשיו כמובן, לקיחת אחריות פוליטית זה לא יכול להיות סתם על ידי שמפלגה דתית כלשהי יהיה לה רוב והיא תרכיב את הקואליציה. זה ודאי לא כך מדובר. כי אז אנחנו ממשיכים להישאר עם מחשבה קטנה, מחשבה דתית מצומצמת, שמנסה להשליט את הכיפה שלה על כל המדינה, לצמצם את החיים. אלא אדרבה, צריכה להיות מחשבה מעמיקה של קבוצות חשיבה שהן אינן דווקא פוליטיות, אבל של אנשים, אנשי רוח, אנשי תקשורת, גם רבנים אגב, שיחשבו כיצד מערכות המדינה צריכות להיות. כלומר, היום העניין איננו רק לאייש את עמדות ההשפעה באנשים משלנו. כי התברר שמי שנמצא בעמדות ההשפעה, בסופו של דבר הופך להיות מושפע מן המערכת. צריכה להיות, בנוסף לתביעת האיוש באנשים משלנו, צריכה להיות גם תביעה של שינוי אופיין של המערכות. כלומר, לא ייתכן שהתפקוד של בית המשפט העליון, או של הכנסת, או של הממשלה, יישאר מה שהיה. צריכים להיווצר כלים חדשים, כללים חדשים. במדינה אחרת ייתכן שהיו עושים לצורך זה מהפכה, אבל אין אנחנו מורגלים בתרבות של מהפכות. אבל צריכה להיות פעולה של שינוי התשתיות, שינוי בסיסי של תפיסת מוסדות השלטון ומערכות המדינה. ולצורך זה צריכים לקום צוותי חשיבה של אנשים שבאמת ישפיעו על הלקסיקון הפוליטי והערכי והמנטלי של המדינה. הדברים האלה טרם נעשו והגיע הזמן לעשותם. שהרי בהחלט התברר שהמערכות משחיתות ונכנסות לתוכם, הרי ראינו שנשלחו טובי בנינו אל מערכות הצבא, על מנת לתפוס בוודאי עמדת כוח, יכולת הכרעה במאבקים, כשהגיע הזמן לממש את אותו כוח, כש-45% מהקצונה הזאת הדרה הם בעלי כיפות, נכשלנו במאבק הזה, משום שלא רצינו לשבור כלים. דהיינו, לא הורו כל הרבנים על סירוב פקודה. ובזה הראו כיצד המערכת, גם כשאתה רוצה לשנות אותה מבפנים, בסופו של דבר יכולה להקנות לך את ערכיה המעוותים. למשל, כשרב ראשי בצהל יכול לומר שרבנים שלא נהגו לפי ערכי צהל לא יזכו לאותו יחס שהיה להם עד עכשיו. אינני מבין כיצד יכול להיות שרב בישראל ידבר על ערכי צהל לפני שהוא מדבר על ערכי דבר השם. וזה כנראה משום שאנחנו קונים את ההקרנה, אנחנו מוקרנים ממה שהמערכת משדרת. החטא השלישי שעלינו לתקן הוא החטא של היעדר של מסר אוניברסלי. מאחר ושכחנו שיש להתיישבות בארץ ישראל ייעוד כלל אנושי, אנחנו הזמנו תגובת נגד של החלק הקוסמופוליטי של הציבור, אותו חלק שמרגיש את עצמו דווקא שייך לכפר הגלובלי והמעוניין בתהילות התקשורת הבינלאומית, גרמנו לאותו חלק להתנגד אלינו, משום שלא ביררנו לשמאל, אם נקרא לצורך הפשטה, שכוונתנו, פנינו לתיקון עולם, לא פחות ממנו ובוודאי גם יותר ממנו. ברור שאם אנחנו שכחנו לדבר עם עם ישראל, הזמן נלין ששכחנו לדבר עם הגויים. זה ברור. אבל אם זה נמצא באיזושהי פינה של התודעה, אז מה שנמצא בפינה של התודעה בסוף פועל על המציאות. אם כן, יש לנו הרבה מה לעבוד בעשר שנים הקרובות, כשמן הסתם המגמות בשלב הבינוני, נגיד בטווח הבינוני, יהיו יותר ויותר גרועות, אבל יש לנו הרבה לעבוד על קניית היכולת לצאת מעבודה שהיא כלפי עצמנו לעבודה שהיא כלפי חוץ. זה בעצם המכנה המשותף של שלושת החטאים האלה, שהם כולם חטאים של התכנסות, כשהגיע כבר הזמן להאמין בעצמנו ולעבוד על ההקרנה. כן?
אפשר לראות את זה בתוך דבריו של הרב צבי יהודה ראשית או שלה שנות ה-70 שהוא אמר צאו להסברה במקום ל...
בוודאי, בוודאי. אפשר לראות את זה בהחלט בדבריו של רבנו הגדול הרב צבי יהודה, שכבר בשנות ה-70, כמו שאתה קורא לזה, כבר דיבר על שליחות כלפי האומה. בוודאי, בוודאי, בוודאי.